השבוע פרשת מצורע, ערב שבת הגדול, שבת הגדול שכתוב בהלכה, שהשבת הזאת התחילה כבר גאולת מצרים, הניסים של יציאת מצרים. אז נדבר על ענייני גאולת מצרים, פסח, בהקשר לפרשת השבוע, פרשת מצורע. כתוב בפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והוא בא אל הכהן. אומרים חז"ל, המצורע זה המוציא רע. לשון הרע זה הגורם לצרת. וביום טהרתו, והוא בא אל הכהן, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. אומר רש"י, שזאת גם הסיבה למה הקורבן, הטהרה, שהוא מביא, זה שתי ציפורים. למה ציפורים? למה כאן הקורבן זה ציפורים? אומר רש"י, לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים. לפי כך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף קול. אז הסיבה שלכן הטהרה של המצורע זה על ידי ציפורים, זה כי הם מצפצפים בקול, וזה גם מה שהוא עשה, הוא צפצף בקולו. העניין הזה של לשון הרע וחטא לשון, שזה הנושא של מצורע שגורם לצרת, והטהרה שלו זה להיטהר, להתנקות מחטאי הדיבור והלשון, זה קשור בקשר ישיר עם גלות וגאולת מצרים. ידוע רש"י בפרשת שמות, על הפסוק שמשה רבינו אומר, אכן נודע הדבר. אכן נודע הדבר, פשטות, אכן נודע הדבר שהוא הרג את המצרי. אבל רש"י אומר, אכן נודע הדבר שיש דלטורים בתוך בני ישראל, בתוך עם ישראל. אז אומר משה רבינו, עד היום, עד עכשיו הייתי תמה, למה עם ישראל יותר מכל האומות צריך לסבול עול גלות שיעבוד כל כך קשה? אכן נודע הדבר, עכשיו נודע לי מה הסיבה. הסיבה היא שיש ביניהם לשון הרע. זה מפורש בחז"ל שהסיבה של גלות מצרים זה בגלל לשון הרע. והאמת שאנחנו יודעים שזה עוד נובע מקודם. מה הביא לכל הגלגול שבני ישראל ירדו למצרים? חטא מכירת יוסף. כמו שהגמרא אומרת כבר במסכת שבת ודף י', שעל ידי מכירת יוסף נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. שם הגמרא מדברת על העניין שלא ישנה אדם בין הבנים, שזה גרם למכירת יוסף. אבל בעצם, מצד יוסף, מה גרם לכל השנאה של האחים? ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז מה בעצם התחיל את כל הגלגול של הירידה שגרם בסופו של דבר לגלות מצרים? לשון הרע. אומר משה רבינו, אכן נודע הדבר, למה הם עדיין בגלות? כי עדיין יש ביניהם לשון הרע. ואכן להיגאל ממצרים, הם היו צריכים את הזכות שלא היה בהם לשון הרע. וגם זה כתוב בחז"ל, שעל ידי זה שהם תקנו את חטא הלשון, ויותר לא היה לשון הרע ביניהם. ומאיפה אנחנו יודעים את זה? אומרים חז"ל ש-12 חודש הם כבר ידעו את התוכנית של ושאלו איש מעת רעהו ואישם עת שכנתה כלי כסף וכלי זהב, והם ידעו שיש כאן תוכנית בעצם לעשות איזה סוג של תרגיל למצרים עם הרכוש. במשך 12 חודש אף יהודי לא פתח את הפה ולא גילה את זה למצרים. זה מראה אפילו שזה לא ממש לשון הרע בצורה הקלאסית שאנחנו מכירים לשון הרע לדבר רע על מישהו, אבל בסופו של דבר חז"ל משייכים את זה שאין לשון הרע ביניהם. מה פשוט? כי כל העניין של לשון הרע הזה כוח המעצור לא לדבר מה שלא צריך לדבר. והם תקנו את הלשון, תקנו את הדיבור. כשאדם מצליח לעצור את עצמו מלדבר, זה כבר התיקון של השנורא. מפה חזל מוציאים שבני ישראל לא היו בינים לשנורא, בזכות, כתוב בחזל, בזכות ארבעה דברים נגלו אבותינו ממצרים, אז ידוע שלא שינו שמם, שלא שינו לשונה ולא שינו לבושם, ושלא היה ביניהם לשנורא. כי אם אוכל לא ידע דובו שהסיבה של הגלות זה לשנורא שהיה ביניהם, אז מה שגרם לגאולה זה שלא היה לשנור ביניהם. יש במפרשים שבספרים הודישים שלכן שותים גם ארבע כוסות, עוד טעם למה שותים ארבע כוסות, כנגד ארבעה זכויות האלה שהיה להם, שבזכותם הם נגלו, נכון? במאמר מוסגר רק, במאמר מוסגר, איך זה מתאים עם מה שרשי כותב על שבת הגדול בעצם, שלמה הקדים לקיחתו, ארבע ימים לפני שחיטתו, כי הם היו ערום ועריה, לא היה בידם מצוות, לא היה להם זכויות. אז כשברוך הוא נתן להם דם פסח ודם מילה, כדי שיהיה להם זכות להיגאל. אז למעשה נשאלת השאלה, ופשט, הרי יש להם את הזכות הזאת של ארבעה דברים, של לשנו שמם, של לשנו לשונם, לבושם, של לא היה בהם לשנורם. אז האמת שהמכיל את עצמו נראה ששואל את זה, המכיל את האומר שאין מקלים שכר אלא למעשה. דהיינו נכון שהיה להם את הזכות להיגאל, אבל זה לא היה מספיק, כי היה צריך מעשה מצווה. זה היה חסר להם את אדם פסח דם מילה, אבל את הזכות שהקדוש ברוך הוא ייתן להם, הקדוש ברוך הוא נתן להם כדי שיהיה להם את הזכות, המעשה להיגאל, בזכות מה הם היו רואים לזה, על ידי שהיה להם את אותם ארבעה דברים. אז זה לא שדבר, ארבעה דברים גרמו שהם יהיו ראויים לגאולה. עכשיו אבל חסר להם מעשה, אז כשבוך נתן להם דם פסח דם מילה. וכתוב במחילת, לפי שאין נותנים שכר אלא על המעשה. אבל זה לא קושיה, זה לא סתירה, שהיה להם את הזכות הזאת של ארבעה דברים, שזה גרם שיהיה להם זכות להיגאל. אז רואים שוב, שכל גלות וגולת מצרים סובב סביב העניין הזה של הדיבור, של הלשון, שזה הנושא של הפרשה שלנו, פרשת מצרע, ולא בכדי. תמיד השנה היא מעוברת, שבת הגדול נופל בפרשת מצרע, ככה בדרך כלל. זה הקשר בין הפרשה לזמן. אז נדבר קצת סביב העניין הזה של גולוס מצרים על ידי לשון הרע וגאולת מצרים על ידי תיקון חטא לשון. אז נקדים דברי הריטב"א בהגדה של פסח. בהגדה של פסח עם ביאור הריטב"א הוא כותב שהפירוד היה הסיבה לגלות מצרים, וזה לשונו בפסקה ואיש מאשם את קולנו. אז הוא מסביר מהו אגודת איזוב. כתוב שבקורם פסח, נכון, כך כתוב בפרשת בו, איך הם זרקו על המשקוף את הדם, והיו צריכים לקחת אגודת איזוב. אומר הריטב"א, אף על פי שהיו ישראל שפלים במצוות כאיזוב, איזוב הוא עשב נמוך, זה גם כתוב בפרשה שלנו, שהמצורע צריך להביא את ארז ושני תלת ואיזוב. אז אומר רשי, ואיזוב, כמעט תקנתו של בעל לשון הרע שיתרפא, ישפיל עצמו מגאוותו כתולת וכאיזוב. אז איזוב זה עשב נמוך, מסמל את הנמיכות. אז הריטב"א בהגדה של פסח אומר שאגודת איזוב רומז שאף על פי שהיו ישראל שפלים במצוות כאיזוב, מכל מקום הם היו אגודה אחת. מה שנשמע פה וורט, וורט של הריטב"א. הם היו אגודה אחת, שהיו רעים וחברים ביחד, לפיכך ניצולו. ואז מוסיף הריטב"א גם בפסקה, וישום לגוי גודל, אומר שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה שהיו ישראל מצוינים שם? אז אומר, לשון ציון, מאוספים במקום אחד. הם היו מצוינים שם במקום אחד, מאוספים. וזהו נס מהשם יתברך, שיהיו עוזרים זה לזה, זה היה נס מיוחד שאפילו שהם היו בכזה שיעבוד וגלות, אבל פרעה נתן להם לחיות ביחד. הוא לא פיזר אותם בכל ארץ מצרים, נתן להם לחיות ביחד. זה היה נס מהשם, כדי שיהיו ראויים להיגאל. למה? כי הפירוד זה סיבת הגלות. אז בסופו של דבר, מה שהביא להם את הגאולה, זה שהם כן התאחדו, וזה היה רק על ידי שהיו מצוינים שם, שחיו ביחד. אם לא היו חיים ביחד, איך הם היו יכולים להתאחד? אנחנו מהריטבו. אז בשני מקומות בהגדה של פסח אומר הריטבו, שגאולת מצרים באה על ידי האחדות, והסיבה לגלות על ידי הפירוד. נו, אז זה מתאים, זה מתאים, אם מה שראינו בשם חז"ל עם רש"י, אם אכן נודע הדבר שלשון הרע גרם את הגלות. למה? כי אנחנו יודעים שמה הגורם הגדול לפירוד, מה גורם לפירוד בין איש לרעהו, בין יהודי לחברו? לשון הרע. לשון הרע זה הגורם הגדול לפירוד. איפה אנחנו רואים את זה? גם כן בפרשה שלנו. על המצורה כתוב שהוא צריך לשבת מחוץ לשלוש מחנות, ויצא הכל מחוץ למחנה, אומר רש"י שחוץ לשלוש מחנות, אז ככתוב בפרשה הקודמת, בדד יושב, בדד יושב, מצייר יושב בדד, הוא אפילו לא יושב עם טמאים אחרים. למה בדד יושב? אומרים חז"ל, זה גמרא בערכין, דף ט"ו. הוא הפריד בין איש לחברו, אז לפיכך הוא צריך לשבת בדד. מידו כנגד מידו. אז פה אנחנו רואים גם כן שלושנורי, לשנורי גורם את הפירוד בין אחד לשני, ולכן העונש המידה, מידה כנגד מידה, שהוא גם כן צריך לשבת בדד מחוץ למחנה. יש עוד מקורות לזה שלשנורי זה הגורם העיקרי לפירוד. כך כתוב בגמרא במסכת יומא בדף ט', ובמקדש ראשון לא הווה בי שנאת חינם. מה שאומרת שבבית שני היה שנאת חינם, אמרתם בבית ראשון לא היה? הרי כתוב מפורש על התקופה של בית ראשון, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה ודוקרים את זה את זה בחרבות שבלשונם. אז מאיפה הגמרא מביאה ראיה שהיה בהם לשנורי? שהם היו דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם, היו מדברים לשנורי. אז שוב רואים שחטא לשנורי זה מה שגורם לשנאת חינם, עד כדי כך שהגמרא אומרת, אתה רואה שכן היה בבית ראשון שנאת חינם, כי הרי הם דיברו לשנורי. אז ככה מדי גם בארץ צבי. המעיין ביום דף ט' תראה לעיניים, דחטא לשון הרע הוא אחד עם שנאת חינם, ועיקר החומר שבו הוא מצד שנאת חינם שבו. מה עיקר החומר, החומרה של לשנורי? שזה גורם פירוד. זה מתאים ממה שאנחנו רואים פה במצאירו. מה תופסים, מה עיקר הבעיה של הבא לשנורי? שהוא הפריד בין אחד לשני, לכן הוא יישב בדד חוץ למחנה, הוא יבדיל בין איש לרעהו, לפי כך אמרה התורה יישב בדד. זה עיקר החומר של לשנורי, שהוא גורם פירוד בין איש לרעהו. ככה גם כתוב במסכת דרך ארץ זוטה, בפרק ט', אם שמרת פיך מלשון הרע, תהא כל ימיך בשלום. דברים מפורשים. מה הסוד, איך אדם יכול לחיות בשלום ולהיות תמיד באחדות ולשמר באבו ואחבו בין איש לרעהו על ידי שהוא לא מדבר לשנורי, הוא שובר פיו מלשנורי. בגבור השרי, שזה השגי השרי, במסכת סיומי בדף נון גימל, אז כתוב שם שהתפילה של הכהן גדול, שהוא היה מקטיר את הקטורת ביום הכיפורים, אז הוא היה אומר, דלא יעדי עביד שולטן, נכון? מבית יהודה, שלא ייפסק מלכות בית דוד. זו התפילה המיוחדת שלו ביום הכיפורים. אומר הגבור השרי, למה הוא ביקש את זה בדיוק בחלק הזה שאחרי שהוא הקטיר את הקטורת? מניר לי משום דאמרינן בפרק כמה של יומה, שמקדש שני חרב מפני שנאת חינם. ודבר הגורם לה הוא לשון הרע. שומע אחי אחר קטורת שמחפר על לשון הרע. הרי כתוב שקטורת מחפר על לשנורי. יבוא דבר שבחשאי ויחפר על דבר שבחשאי. אז קטורת שמחפר על לשנורי, אחרי שהוא קטיר את הקטורת, אז זה הזמן להתפלל שלא ייפסק שלטון ממתבייס יהודו, דהיינו שלא ילכו בגלות ויחרב הבית. כי מה שגורם חורבן הבית זה סינס חינום. סינס חינום בא על ידי לשנורי. עכשיו שכתרנו כתרס שזה מחפר על לשנורי, אפשר לבקש שלא ייפסק המלכות ושלא ילכו לגלות. אנחנו רואים שתמיד גלות באה על ידי חטא לשון הרע. ככה זה התחיל כבר הגלות הראשונה שהייתה בהיסטוריה. מה הייתה הגלות הראשונה בהיסטוריה? אדם הראשון. אדם הראשון אחרי חטא הדעת. נגזר עליו לצאת לגלות, לצאת מגן עדן. היה בגן עדן, שבו הוא גירש אותו. זה גלות. מה היה חטא הדעת? כתוב בחז"ל. שהנחש דיבר לשון הרע, והם קיבלו לשון הרע. כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו, והייתם כי אלוקים יודעי טוב ורע. חז"ל מייחסים לזה חטא של לשון. זה הביא גלות. אחרי זה כמו שראינו, יוסף, על ידי לשון הרע שלו, ויבא דיבתם רע, גרם לגלות מצרים. בני ישראל במצרים דיברו לשון הרע, אומר רע שכן נודע הדבר. ואחרי זה במרגלים, שזה היה חטא לשון, שקיבלו לשון הרע על ארץ ישראל, זה גרם, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אגרום לכם בחייה לדורות, משכתו בתהילים, שאחרי שהם בחו באותו לילה, כשברוך הוא גזר עליהם, לזרותם בארצות, זה מה שהביא להם את העונש של הגלויות. אז תמיד גלות באה על ידי לשון הרע. וזה מתאים מה שהריטב"א אומר, שהפירוד זה מה שגורם את הגלות, כי לשון הרע גורם פירוד. ולמה זה כך? כשיש פירוד בין ישראל, בין אחד לשני, זה גורם שהם נפרדים מהקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ויהי בשורן מלך, מתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, אומר שם רש"י, שם חז"ל, מתי השם הוא מלך עליהם? מתי שכינס מל כהן בניון, כך אומר שם התרגום, רק שיחד שבטי ישראל. אז הוא כשברוך הוא מלך עליהם, אז הוא משה שכינתו בתוכם. אבל כשעם ישראל נפרדים, אז כשברוך הוא גם נפרד מהם. בספרים כתוב על זה רמז, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ההמשך, מה זה הסיום של אני השם? גם אני השם מתנהג כמוכם. אתם באהבה, בין איש לרעהו, אז גם אני איתכם באהבה. אבל כשאתם בפירוד, אז כביכול גם כשברוך הוא בפירוד מכם, אז הם יוצאים לגלות. מתרחקים משולחנו, משולחן אביהם. אז זה מסביר למה תמיד גלות נגרמת על ידי לשון הרע. וגאולה על ידי תיקון של חטא הלשון, וזה מה שאנחנו רואים במצרים, שבאמת כשהם תיקנו את חטא הלשון והם הגיעו למצב של אחדות, כמו שהריטב"א אומר על אגודת איזוב שרומז שהם היו ונעשו באגודה אחת, אז באמת הם היו ראויים לגאולה. וזה מתאים היטב עם מה שכתוב בפן דברי אליהו פרק כ"ד, שכשיצאו בני ישראל ממצרים כרתו ברית לעשות חסד זה עם זה. מה העניין דווקא עכשיו, כך שואל החידו ועוד, מה דווקא עכשיו העניין לכרות ברית לעשות חסד זה עם זה? אלא היות שכל הגאולה שהם נגלו ממצרים היה בזכות שעכשיו הם תקנו את הפירוש שהיה והם הגיעו למצב של אחדות, אז הם כרתו ברית שאנחנו נשאר ככה מאוחדים. איך זה בא לידי ביטוי במעשה? כותבים ברית לעשות חסד זה עם זה, לעזור אחד לשני, איש את רעהו יעזורו. ואז יהיה מובן טוב מאוד, כך אומרים המפרשים, למה לפני פסח אנחנו רואים דגש מיוחד על עניין של חסד וסיוע לזולת, קמחא דפסחא. את ההגדה של פסח, את ליל הסדר, אנחנו מתחילים עם הקריאה של כל דכפין, יייסי וייחול, כל דצריך, יייסי ואיבסך, מה שלא מצאנו במועדים אחרים. זה תופס מקום מרכזי בחגיגות יציאת של גאולת מצרים. למה? כי זה מה שהביא להם את הזכות להיגאל, שהם כרתו ברית לעשות חסד עם זה עם זה, לתקן את הפירוד שהיה ביניהם. זה מה שהביא להם את הגאולה. אז בזכות זה הם זכו להיגאל. המשחוכמה אומר דבר מאוד יפה, שזה הסיבה שלא מצאנו ביציאת מצרים שום קטרוג על עם ישראל. כל הקטרוג שהיה כתוב על קריעת ים סוף, עלה עובדי עבודה זרה, ועלה עובדי עבודה זרה, אז כתוב, ובני ישראל הלכו בישה בתוך הים, והמים להם חומה. אז כתוב בחז"ל, חומה כתוב בלבב, אפשר לקרוא איזה חימה. כעס, שנתמלא היה מלא עם חימה, והתחילה הקטרוג הגדול עליהם, מה פתאום? מה נשתנו אלו מאלו? למה הם רואים לכאלה ניסים? למה כשברוך הוא גואל אותם? אומר מה שכוח מכל הקטרוג הזה מצאנו רק בקריאת ים סוף. הרי שבעה ימים קודם כבר קוראו להם ניסים במכת בכורות, והם יצאו ממצרים ולשם לא מצאנו שום קטרוג. אומר המשך חכמה, הקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומותם. גם כשבני ישראל חד ושלום יש להם עבירות, הקדוש ברוך הוא עדיין לא נפרד מהם כל זמן שיש שלום ביניהם. אם הם באחדות ומאוחדים ויש שלום ביניהם, שוכן איתם בתוך תומותם, אפילו שיש להם עבירות, אז אי אפשר לקטרג עליהם. ביציאת מצרים הם היו במצב של אחדות, לא היה שום פירוד ביניהם, כך אומר משך חכמה, אז אין מקום לקטרוג. וזה מתאים טוב מאוד עם המדרש שאומר בכמה וכמה מקומות, גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אין השטן יכול לגעת בהם. יש גרסאות כביכול אין הקדוש ברוך הוא יכול להם כביכול, דיינו, זה הכוח הכי חזק שעם ישראל מאוחדים, אפילו שיש בהם עבירות, השוכן איתם בתוך תומתם. אבל ברגע שהם נפרדים זה מזה, אין להם כבר את הכוח המאחד, כבר מתייחסים לכל אחד ואחד בנפרד, אז כבר כן בודקים אותו. ואז כבר, לא כתוב השוכן איתם בתוך תומתם, ככה אומרים בשכוח, זה רק בעבירות שבן אדם למוקר, בעבירות שבן אדם בחברו, אין השוכן איתם בתוך תומתם. ברגע שהם נפרדים, אז המשך המדרש שם אומר, חיבור הצווים, חול הקליבום, אתו ישומו. ברגע שחלק ליבם, שיש פירוד ביניהם, אתה עכשיו יאשמו על כל העבירות שלהם. זה חז"ל. אומר משך חכמה, בקריאת ים סוף כתוב בחז"ל שמחלקו לארבע כתות. או ארבע כתות, כל אחד אמר משהו אחר, והתחיל איזה מריבה ביניהם, מריבה פנימית. ברגע שיש מריבה, וכבר נפרדו מהאחדות, פה כבר יש מקום לקטרוג. פה! כבר היה להם קטרוג שהם לא ראויים. ביציאת מצרים שהם היו מאוחדים, מה זה הם קרתו את הברית לעשות חסד זה עם זה? לא היה שום קטרוג עליהם. כי גדול השלום שאפילו עובדי עבודה זרה, אין קטרוג. אז לכן לא היה מקום לטעון על עלו עובדי עבודה זרה ועל עלו עובדי עבודה זרה. בסדר, אבל הם באחדות. כי אז ים סוף נפרצה חומת האחדות. פה כבר היה מקום לקטרוג והיה להם חימה. היה צריך איזה כוח מיוחד להתגבר על זה. זכויות מיוחדות להתגבר על זה. ביציאת מצרים לא היה את הקטרוג הזה. הם היו מיוחדים. כך אומר המשך חוכמה. זה מסביר מה שכתוב במדרש תלפיות. מביא בשם המפרשים שזה בעצם הסיבה שאפילו שנגזר להם ועבדו מבינו אותם 400 שנה, 400 שנה אומרים חז"ל, ראה שמביא את זה בכמה מקומות, שאיך מגיעים ל-400 שנה? כי זה מתחיל ממתי שנולד יצחק, אז כבר התקיים כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. אבל למה פתאום, בשלב יותר מאוחר, התחילה הגלות להיות בצורה הרבה יותר קשה, ירדו למצרים, ואז גם התחילה עבודה קשה, אז מביא המדרש תלפיות, כל זה תלוי במידת האחדות שהיה ביניהם. משנה ילד יצחק כבר התחילה 400 שנה, אבל אז הם היו עוד היו מאוחדים, אז היה מספיק. מחירס יוסף, זה מה שגרם, או התחיל פירוד בתוך עם ישראל, אז עכשיו כבר צריך השיעבוד להיות יותר קשה. והגלות צריכה כבר להיות ממש תחת שליטת העבדות של מצרים, וזה מה שגרם שמידת הדין, למידת הדין, שיוכל לקטרג עליהם להשתבד. כך גם כותב הספסמס על הפסוק, הובו נשחק מולוי, הובו נשחק מולוי, אומר הספסמס, תמיד שכתוב בלשון יחיד על עם ישראל, זה רומז על כיש אחד ולב אחד על אחדות. הובו נשחק מולוי, לאחדות שלהם, כי גם פרו ידע שאם הם יהיו באחדות בתוך מצרים, הם לא יוכלו להשתבד בהם. אבל הובו נשחק מולוי, בוא נתחכם איך לבטל מהם את האחדות. למשיון של ישראל אומרים חז"ל, אומר הספסמס, זה הכוונה, זה המשיה של ישראל. הלוי שם בלושן יוחד, שם באחדות. הובו נשחק מולוי, בוא נתחכם להפריד ביניהם. הובו נשחק מולוי, לגרום פירוד ביניהם. כי אם באמת הם היו מיוחדים באחדות, אז אפילו שהם היו במצרים, לא היו יכולים המצרים להשתעבד בהם. ככה גם כתוב בספר קדמון שנקרא משכנות יעקב. מרוב נשחק מלוי כלומר על היותו באחדות. דכל כוונת פרו הייתה להביא את ישראל לידי פירוד ומחלוקת. כי גם הוא ידע כי ביותם באחדות לא יוכל להם. וחשב מחשבות להרע, 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 להביא את ישראל לידי פירוד ומחלוקת, ובזה יוכל להם. וזה גם מסביר את הסיבה שאחרי זה גם תבן לא ניתן להם, שתחיל כל אחד צריך לקושש ולמצוא, אז כתוב גם כן מפרשים שזה היה עוד להגביר ביניהם את המחלוקת. אחד ייקח מהשני, אחד יריב עם השני בעניין, כל אחד היה צריך למלות את המכסה שלו. כך גם כתוב בשח על התורה. וירד, שהגאולה באה לידי האחדות, אז אומר, וירד להצילו ולהעלותו אל ארץ טובה, שח זה סיף סיכויין, מגורי אריזל. להצילם ולהעלותם, למה כתוב להציל לוי ולהעלוי סוי ולשון יחיד? ודרך הפשט, לפי שהם, בלב אחד כולם כאחד רואים להצלה ולעילוי, כמו שהיה בקבלת התורה. שאחר שהיו כולם בלב אחד, כמו שכתוב, היכן שם ישראל רואים לקבלת התורה. כי כאן הועיל והם בלב אחד ראויים להצלה. לכן כתוב, וירד להצילו ולהעלותו אל ארץ טובה. על ידי זה שהם לא שניוכת, כי שכם לב אחד. על ידי זה הם ראויים לצאת מצרים ולהיגאל. מילא מובן, מה שכתוב בזוהר חדש בתחילת פרשת וישב, שגלות מצרים באה כעונש של חטא מחסידי ישראל. הפשט הוא למה הגיעה הדרגה יותר גבוהה של הגלות, ולא המשיכו באותה רמה של גלות שהיה עד מחיר סיוע יוסף, שגם התחיל משל ילד יצחוק, ועד מחיר סיוע יוסף נהיה פירוד, היה לו שנורא, דיבתם רע, שזה גורם פירוד, וככה תמיד לו שנורא גורם פירוד. זה שמביא את הגלות לרמה יותר קשה, ומצד שני התיקון על ידי אחדות, ואז כתוב ברית לעשות חסד זה עם זה, כי הצדקה זה הביטוי, החסד והצדקה זה הביטוי של האחדות של עם ישראל, ולכן תמיד לפני פסח זה זמן להגביר את החסד ואת האהבה ואת האחווה, וזה הקמחא דפסחא וזה הכל דכפין יסף ויכול. עכשיו נבין למה פסח נקרא פסח. כל היום טוב של פסח קשור עם הדיבור פסח, נכון? כל המצוות של ליל הסדר קשורות עם הפה, אם זה אכילה שזה גם קשור לפה, ואם זה הדיבור, נכון? פסח, שהפה ידבר דברים טובים. האמריחיים מביז'ן, סייר סד שלו במוצאי שבת, אומר על הפסוק בפרשת צו, מצות יאכל במקום קדוש. אז אומר, המצות, זה רמז למצות של ליל הסדר, צריך לדאוג שזה יאכל במקום קדוש. איפה המקום הקדוש? איפה המקום שבו אוכלים? איפה נכנס המצה? בפה. תדאגו שהמצות יאכלו במקום קדוש, שהפה יהיה קדוש. הם רוצים לקבל את כל ההשפעות הטובות שיש במצה, מאיך לדי ממנוסה, אך לדי אסוותה של רפואה, של אמונה. זה צריך לדאוג שזה יהיה במקום קדוש. איך הופכים את הפה להיות מקום קדוש? על ידי שמתקנים את הדיבור, שזה העבודה שלנו, כדי שוב שנהיה ראויים לגאולה, לגאולת מצרים. אז ממילא צריכים לדאוג שזה יהיה מקום קדוש. זה מסביר את הרמז שניסן בגימטריה פעמיים פה. פה מה שמכנסים לפה, ופה מה שמוציאים מהפה. כמו שידוע שרבי ישראל סלנטר היה אומר שלכן הגיע פרשת תזריע, מצורע, שמדבר על צרת, על השנורא, אחרי פרשת שמיני שמדבר על מחלות אסורות. שניהם קשורים. מחלות אסורות זה להקפיד מה שמכנסים לפה, וזה בדרך כלל אנשים יותר נזרים, אבל לא פחות מזה צריך להיזהר מה מוציאים מהפה. זה הסמיכות של פרשת שמיני, כך אומר רבי ישראל סלנטר. זה יש לנו בפסח את שני הדברים, מה אנחנו אוכלים, לתקן את האכילה, מצה ולא חמץ, ומה אנחנו מדברים, פסח. לכן ניסן זה בגימטריה פעמיים פה, מה שמוציאים לפה, מה שעושים לפה. זה רצון שנזכה לתקן את הלשון, שיהיה לנו פסח בדברי תורה, בדברי קדושה, ונתקן את הפרוי שזה פה רע, ונצא מהגלות של פרוי מהפה רע, ונזכה לתקן את הדיבור לכל השנה, פסח, סח בגימטרי חיים, חיים ומוות ביד הלשון, זה מביא חיים, יושב חפץ חיים, יצר לשנך מרע. אז בידי פסח נזכה לזרתם לצור לשנך מרע, שזה מביא את החיים, כמו שכתוב, מי יושב חפץ חיים, יצר לשנך מרע, אומן כן ירוצי.